كله صغير خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, ו' בחשוון תשפ"ב, מסכת ראש השנה, דף ג', הדף השני במסכתנו הבאה עלינו לטובה. הדף השני, דף ג', כן? תמיד המסכתות בש"ס מתחילות בדף ב'. אחת הסיבות, כדי שלא יגבה ליבו של אדם בסיימו מסכת, לומר סיימתי, ואז ישאלו אותו, את דף א' למדת? רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ על הבתדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כרגלינו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצוות תקנון ב', לישא אישה בכתובה וקידושין, משורשי המצווה שתצווינו התורה לעשות מעשה באישה יורה עניין זיווגם טרם ישכב עמה, ולא יבוא עליה כבוא על הזונה מבלי מעשה אחר קודם ביניהם. וגם נאמר שהוא כדי שתיתן לליבה לעולם שיקנויה לאותו האיש, ולא תזנה תחתיו ולא תמרוד בו, ותיתן לו יקר ועוד לעולם כעבד לאדוניו, ובכן יהיה שבטם וקימתם בשלום לעולם, והתקיים היישוב ברצון הקל שחפץ בו. ומיות מהיסוד המצווה מה שזכרתי, נהגו ישראל לקדש בטבעת להיות בידה תמיד למזכרת, ואף על פי שבשווה פרוטה לבד אפשר לקדש מן הדין, ואומנם מפחות משווה פרוטה אין מקדשים, כי כך אמרו זיכרונם לברכה במסכת קידושין בדף ג', ופחות מכך לא מכאן ינפשה, כלומר שלא תחוש מעשה קטן כזה לכלום. ואף על פי שנקנית בשטר, ואף על פי שאין בו שווה פרוטה, שטר מעשה חשוב הוא בעיניה, שכן רוב קניות העולם הם בשטר, ומזה הטעם אין חליפין קונים בה, לפי שחליפין הם בכלי, ואף על פי שאינו שווה פרוטה. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבא על פי פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול, בדף הפותח את מסכת ראש השנה, לא הוא דף ב'. ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מהם ארבעת הדברים שא' בתשרי הוא ראש השנה לעניינם? והתשובה, למניין השנים, לשמיטה ויובל, לשנות האילן לאורלה, למעשר בירק. שאלה שנייה, למה הוא צריכו לקבוע יום מסוים לשנת המלך? והתשובה, כדי לקבוע זאת בשטרות כזמן. לידע אם שטר זה נכתב בזמנו או שמוקדם הוא. שאלה שלישית, שטר שכתוב בו זמן מוקדם, האם גובים בו מנכסים משועבדים ומנכסים בני חורין? והתשובה לרשי, מנכסי בני חורין גובים, אבל לא ממשועבדים, ולתוספות גם מבני חורין לא גובים. שאלה רביעית, מה נתחדש בדברי הברייתא שממד מלך בכ"ט באדר כשהגיע א' בניסן עלתה לו שנה? והתשובה, דבר ראשון שראש השנה למלכים הוא באלף בניסן, דבר שני שיום אחד בשנה חשוב שנה. שאלה חמישית, מה נתחדש בדברי הברייתא שמת מלך באדר ועמד בנו במקומו בניסן, מונים את הראשונה לראשון ואת השנייה לשני? והתשובה, שאף אם נמנו כבר באדר למנותו למלך, וגם בן מלך הוא שעוברת לו המלכות בירושה, אין מונים את הראשונה לשנות השני. השאלה האחרונה על דף ב' הייתה, מניין למד רבי יוחנן שא' בניסן הוא ראש השנה למלכים? והתשובה, מהיקש מלכות שלמה ליציאת מצרים שהייתה בניסן. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו ששאלנו אתמול בסיום השיעור. את למדנו את דף ב' במסכת ראש השנה, הדף הפותח את המסכת. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שלישי פעמיים כי טוב ו' וחשבן תשפ"ב, קר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף ג' במסכת ראש השנה. אנחנו מתחילים פעם נוספת בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו מתחילת מסכת ראש השנה במשנה הפותחת את המסכת. מן המילים ארבעה ראשי שנים הם. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. כך אומרת המשנה הפותחת את מסכת ראש השנה. ארבעה ראשי שנים הם ארבעה זמנים קבועים יש בשנה, שכל אחד מהם נחשב ראש השנה של שנה חדשה לעניינים המפורטים להלן. באחד בניסן ראש השנה למניין שנות המלכים שהיו רגילים לכתוב בשטרות את זמן כתיבתם לפי מניין שנות שלטון המלך של אותו הזמן משום שלום מלכות, ולא כמו שאנו רגילים למנות לפי מספר השנים מבריאת העולם. ועשו זאת כדי שיהיה לנו שלום עם המלכות על ידי שיאמרו שחשובים הם בעינינו, שאנו כותבים את השטרות בשמם, כאמור במסכת גיטין בדף פי עמוד א'. שואלים התוספות בדיבור המתחיל למלכים, שהרי לקמן בדף ג' עמוד א' מבואר שאחד בניסן הוא ראש השנה רק למלכי ישראל, אבל מלכי אומות העולם מונים את שנתם אחד בתשרי. מבאר הפני יהושע שגם כוונת רשי היא למניין שמונים למלכי ישראל, ומה שרשי מביא מהגמרה במסכת גיטין, שכותבים את מניין שנות המלך משום שלום מלכות, כוונתו להוכיח שהיה מנהג לכתוב לפי מניין המלכים, בישראל לפי מלכי ישראל ובאומות העולם לפי מלכיהם. ולכן כשגלינו לבין האומות, וצריכו לתקן לכתוב לפי מניין שנות מלכי האומות משום שלום מלכות, כדי שלא יאמרו שאינם חשובים בעינינו. ולכן שינו מאמינה כשהיו רגילים לכתוב בשטרות את שנות מלכי ישראל. אבל אילו לא היו רגילים קודם לכן לכתוב מניין שנות מלכי ישראל, הרי לא שייך בזה שלום מלכות. וארוך לנר הוכיח ששלום מלכות שייך גם במלכי ישראל, ולזה נתכוון רשי במה שכתב, שכתבו שנות המלך משום שלום מלכות. וקבעו חכמים שתחילת שנת המלך היא באחד בניסן. ואף אם התחיל למלוך בחודש שבט או אדר, כשהגיע אחד בניסן מתחילה שנה שנייה למלכותו. וכן הוא ראש השנה לרגלים, שהרגל שבו והיינו חג הפסח הוא הראשון לשלושת הרגלים. והקדים התנה במשנה ראש השנה למלכים, לראש השנה לרגלים, למרות שמלכים הוא מדרבנן, ורגלים הוא מן התורה, לפי שלמלכים הוא באלף בניסן, ולרגלים הוא בתתוו בניסן. או משום שראש השנה לרגלים אינו כדברי הכל כמבואר בגמרה לקמן, בדף ד' עמוד א'. כך אומר הספתי חכמים. אם כן, באחד בניסן ראש השנה למניין מלכים ורגלים. הראש השנה השני באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, שמצווה להפריש לקורבן כל בהמה עשירית מן הבהמות הנולדים בכל שנה, ואין מפרישים מן הנולדים בשנה אחת על הנולדים בשנה אחרת. ואחד באלול הוא תחילת שנה חדשה לעניין הזה. רבי אלעזר ורבי שמעון חולקים ואומרים שראש השנה למעשר בהמה הוא אחד בתשרי. וכיצד מעשר את הבהמות כונס את כל התלעים או העגלים לדיר ועושה לו פתח קטן כדי שלא ייצאו שניים כאחד, וכשיוצאים מן הדיר מונה אותם א', ב', ג' וכו' עד שיגיע לעשירי, כשיצא העשירי צובעו בצבע אדום ואומר הרי זה מעשר והוא קדוש, ומקטירים אימוריו על המזבח, ובשרון היכל הבעלים בירושלים כדין קודשים קלים. ומאיכן דורשים שלא מעשרים משנה זו על שנה זו מן המעשר של הבהמה? נאמר לגבי מעשר התבואה, עשר תעשר את כל תבואת זרעיך יוצא השדה שנה שנה. כפל הכתוב לשון מעשר עשר תעשר, אחד למעשר בהמה ואחד למעשר דגן, ללמד ששניהם שווים בדין זה שאין מעשרים מן היוצא בשנה אחת על של שנה אחרת. ולכן משמע שזוהי גזירת הכתוב, אבל הרמב״ם כתב שאין זה לימוד מפורש בפסוק, ולכן היא מסר משנה לשנה בדיעבד חל המעשר. נפקמינה נוספת יש בדין הזה שאין מצטרפים חמישה שנולדו בשנה זו לחמישה שנולדו בשנה שלאחריה, בכדי שיהיו עשרה והתחייבו במעשר בהמה, כך אומר המאירי. הראש השנה השלישי באחד בתשרי ראש השנה לשנים, למניין השנים ולשמיתין, שמיום אחד בתשרי של השנה השביעית אסורה החרישה והזריעה מן התורה, וליובלות, שמיום אחד בתשרי של שנת החמישים חלים דיני היובל ואסור לחרוש ולזרוע. וכן הוא ראש השנה לנטייה למניין שלוש שנות אורלה, שאפילו נטע אילן בחודש אב מונים לו מאחד מתשרי שאחריו שנה שנייה. וכן הוא ראש השנה לירקות לעניין מעשר הירק, שהדין הוא שאין מעשרים מן הירק הנלקט בשנה אחת על הנלקט בשנה אחרת, ובאחד בתשרי מתחילה שנה חדשה לעניין הזה. אז אם כן, הזכירה המשנה שבאחד בתשרי ראש השנה לשמיתה, ואנחנו השנה תשפ"ב בשנת השמיתה, ושני עניינים עיקריים הם במצוות השמיטה. א', שמיטת קרקע, ומצווה זו כוללת איסור מלאכה בשדה ובכרם, קדושת שביעית על הפירות הגדלים בשנה זו שצריך להפקירם, איסור לעשות בהם סחורה או להשחיתם, וחיוב לבער את הפירות מן הבית בסוף זמן ימצאם בשדה. ב', שמיטת כספים, דהיינו הפקעת כל החובות של ממון שחייב אדם לחברו ואסור לתובעה מן הלווה לאחר השביעית. והשביעית היא אחת מהמצוות התלויות בקדושת הארץ ונחלקות הנעים והמוראים בכמה מקומות בשס. אם קדושת ארץ ישראל לגבי מצוות קיימת בזמן הזה. ושנת החמישים לאחר שבע שמיטות שנת היובל, ונקראת יובל על שם תקיעת השופר שתוקים בה, שהוא נקרא יובל, שהאיל שממנו לוקחים את השופר קראו יובל. ונחלקו רבי יהודה וחכמים במסכת עירכין בדף י"ב כיצד היה מניין השמיטה והיובל, האם שנת היובל אינה נכללת במספר השנים, ואחרי היובל מנו שנה ראשונה לשמיטה וליובל, כלומר שהשנה החמישים ואחת היא השנה הראשונה למחזור הבא, או ששנת היובל היא גם השנה הראשונה למחזור הבא. ובמצוות היובל נכללות כמה מצוות. א', לתקוע בשופר ביום הכיפורים שבא, ב', לקדש את שנת החמישים, ובעת הקידוש יהיו הסנדרין מברכים אשר קידישנו במצוותיו וציוונו, כמו שמברכים על מצוות ספירת העומר. ג', לשחרר עבדים עבריים בין עבד נרצע לאחר שש שנים ובין עבד שעדיין לא מלאו שש שנים לעבודתו. ד', להשיב הקרקעות הנמכרות לבעליהם הראשונים. ה', איסור לעבוד את הארץ ולקצור הספיחים ולאסוף הפירות כדי חשיפתם בשאר שנים. ומצוות היובל נוהגת מן התורה רק בזמן שכל ישראל יושבים בארץ ישראל, ולפיכך מי שגלו שבטי ראובן וגד וחצי שבט המנשה שישבו בעבר הירדן, בטלו היובלות, וכן כשחזרו ישראל מגלות בבל לא שבו כל השבטים, ולכן לא נהגו דיני שנת היובל, וכן אינה נוהגת אלא אם כן כל שבט ושבט יושב על חלקו, ולא כשהם מעורבים זה בזה, כאמור במסכת הערכין בדף למד בית עמוד בית. וגם אמרנו שבאחד בתשרי ראש השנה לנטייה למניין שלוש שנות עורלה, פירות האילן בשלוש שנים הראשונות של האילן הרי הם עורלה ונקראים עורלה משום לשון אטום וסגור כמו הרי לב, כאילו הפירות סגורים באילן ועדיין לא צמחו, ואסורים באכילה ובהנאה. ואם עורלה נוהגת בזמן הזה, הדבר תלוי במחלוקת האם קדושת ארץ ישראל לגבי מצוות קיימת בזמן הזה. ולדעת האומרים שקדושת הארץ בתהילה, דין העורלה בארץ ישראל בזמן הזה הוא כעורלת חוץ לארץ, וספק עורלה יהיה מותר בה כספק עורלה בחוץ לארץ שהוא מותר, כמה מבואר במסכת קידושין. וכן למדנו שחד בתשרי ראש השנה לירקות, לעניין מעשר הירק. מתבואת ארץ ישראל חייבים להפריש תרומות ומעשרות מן התורה, וכך הוא סידורו, בתחילה מפרישים תרומה גדולה, ומן התורה אין לה שיעור, אפילו חיטה אחת פותרת את כל הקרי, את כל הערימה. חכמים תקנו לשיעור אחד מ-40 לנותן בעין יפה, אחד מ-50 לנותן בעין בינונית, ואחד מ-60 לנותן בעין רעה, ונותנים אותה לכהן, זאת אומרת שעין בינונית זה 2%. אחר כך מפרישים עשירית מהנשאר למעשר ראשון הניתן ללוי, וממעשר זה צריך הלוי להפריש עשירית לתרומת מעשר שהוא נותן לכהן. לאחר מכן מפרישים עשירית מהנשאר למעשר שני בשנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית, או למעשר עני בשנה השלישית והשישית לשם איתה. לדעת רשי ורוב הראשונים אין חיוב תרומה מדאורייתא, אלא בדגן, דיינו חמשת מיני דגן, והם חיטה, שעורה, שיבולת, שועל, כוסמין ושיפון, זיתים וענבים, ומדרבנן צריך להפריש אף משאר פירות וירקות. אבל דעת הרמב"ם בהלכות תרומות פרק ב' הלכה א', שכל פירות האילן וזרעים וקטניות חייבים בתרומה מן התורה, חוץ מירקות וכדומה שחיובה מדרבנן. וחכמים תקנו להפריש תרומות ומעשרות גם בחוץ לארץ במקומות הסמוכים לארץ ישראל, והם בבל, אמון, מואב ומצרים. וגם הפרשת תרומות ומעשרות היא אחת מהמצוות התלויות בקדושת הארץ, ואם נוהגת בזמן הזה, הדבר תלוי במחלוקת אם קדושת ארץ ישראל לגבי מצוות קיימת בזמן הזה. וראש השנה הרביעי שמפרטת את המשנה הפותחת את מסכת ראש השנה, באחד בשבט ראש השנה לאילן, לעניין מעשר פירות האילן, שהדין הוא שאין מעשרים מפירות האילן שחנתו בשנה אחת על אלו שחנתו בשנה אחרת, ובאחד בשבט מתחילה שנה חדשה לעניין זה, וזה כדברי בית שמאי. כלומר דין זה הוא כדברי בית שמאי, ששמענו שכך דעתם בברייתא לקמן בדף י' עמוד א', אבל בית הלל חולקים ואומרים שראש השנה לאילן הוא ב-15 בו בט"ו בשבט, שלדעתם אז הוא זמן הכנתה. כך תוספות לקמן בדף י' עמוד א', באחד בשבט. והטעם שהולכים באילן אחר הכנתה, משום שכל גדילת פירות האילן על ידי השרף העולה באילן קודם הכנתה, כלומר הכנתה היא סימן שכבר עלה השרף באילן, ועל ידי השרף גדל הפרי ששרף האילן נכנס בפירות וממנו הם גדלים. ומי שהגיע לחנתה כבר קיבל האילן מהקרקע את כל היניקה הצריכה לפרי, ומכאן ואילך מצמיח את הפרי מעצמו. בפירות האילן שונה דינה מן הירק, שהירק אין לו גוף הנטוע בארץ שיכול לקבל בעצמו את כל כוח היניקה ולגדל את הפרי בלא יניקה מהארץ, אלא כל שעה הוא יונק מהארץ, ולכן בירק הזמן הקובע הוא הלקיטה, שאז הוא גמר הפרי, כפי שמפרש הריטב"א. ויש מחלוקת בראשונים לגבי ירקות אם הולכים אחר זמן הלקיטה בפועל, או אחר הזמן שהפרי נגמר וראוי ללוקטו. זו המשנה שלנו, הראשונה במסכת ראש השנה, מסכתנו הבאה עלינו לטובה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה, המשנה. שנינו במשנה באחד בניסן ראש השנה למלכים. תבהר הגמרא מדוע קבעו שיהיה יום מסוים לשנות המלכים. שואלת הגמרא למה היא הלכתה, לאיזה עניין קבעו חכמים יום מסוים לתחילת שנה בשנות שלטון המלך, ולא אמרו שכל מלך תחילת שנה שלו הוא יום שמלך בו. רבינו חננאל ועוד ראשונים פרשו שהשאלה של הגמרא מה נפקמינה מתי יהיה ראש השנה למלכים. משיבה הגמרא אמר רב חסדא לשטרות, חכמים הוצרכו לתקן זמן קבוע למניין שנות המלך, כדי שבאותם שטרות חוף שהזמן שנכתב בהם אינו הזמן שבו נעשתה הלוואה, יהיה ניתן להבחין איזה מהם שטר חוב מוקדם ואיזה מהם שטר חוב מאוחר. כלומר, אם הזמן הכתוב בשטר הוא קודם שנעשתה הלוואה בפועל, או לאחר מכן, וכמו שיבואר להלן. דתנן, כך שנינו במשנה במסכת שביעית, פרק י' משנה ה', שטרי חוב המוקדמים פסולין. שטרי חוב שהזמן הנכתב בהם הוא קודם לזמן שבו נעשתה הלוואה בפועל, פסולים. ואף על פי שעידים החתומים על שטר, הרי זה כמי שנחקרה עדותם בבית דין, אחר שנתברר לנו שהחתימות אינן מזויפות, ואינם יכולים לחזור בהם עדותם הראשונה שמעידים בו, נאמנים הם לומר שהשטר מוקדם, כיוון שאומרים שלא עידו בחתימתם אלא על עיקר ההלוואה ולא על זמנה. ולא אמרו שעידים החתומים בשטר נעשה כמי שנחקרה עדותם אלא על עיקר ההלוואה, ולא על הזמן שבשטר. כך מסביר העיתור, ואילו בעל המאור והרמב"ן פרשו, שלא אמרו שהעדים נאמנים לומר שהשטר מוקדם, אלא באומרים שטעו בזמן, בעניין שמצוי לטעות בו. אבל אינם נאמנים לומר שחתמו, אף על פי שידעו שהשטר מוקדם. שלדעתם, העדים מעידים גם על הזמן, ונמצא שעכשיו אומרים שעידו שקר בעת חתימתם. אז אם כן, למדנו במשנה במסכת שביעית שטרי חוב המוקדמים, שהזמן הנכתב בהם הוא קודם לזמן שבו נעשתה הלוואה בפועל, פסולין. למה? משום שבשטרות אלו יכול המלווה לגבות מלקוחות שקנו שדה מן הלווה אחר הזמן הכתוב בשטר וקודם שנעשתה הלוואה בפועל. ונסביר, בהלוואה שנעשתה בשטר משתעבדים נכסי הלווה שהם שלו בשעת ההלוואה למלווה לגבות מהם את החוב מהזמן הנכתב בשטר. דהיינו שאם הלווה לא משלם למלווה את סכום ההלוואה, יכול המלווה לגבות מהמקרקעין ששייכים היו ללווה בזמן ההלוואה. ואף אם אחר כך מחרם הלווה או נתנם הלווה לאחר, יכול המלווה להוציאה מיד הקונה, והקונה חוזר ונוטל מן המוכר מה שהפסיד. ואף יכול המלווה להוציא קרקעות מלקוחות, מקונים שקנו אחריו, כיוון שהנכסים השתעבדו לו לאחריות על מחירת קרקע זו. שההלוואה בשטר יש לה כל, והיה הלוקח, הקונה, צריך להיזהר שלא לקנות נכסי הלווה שמשועבדים למלווה. אז אם הזמן שנכתב בשטר ההלוואה הוא מוקדם יותר מאשר הזמן בו נעשתה הלוואה בפועל, זה שלא כדין. לפי שהקונים קנו את השדה מן הלווה קודם ההלוואה, והשדה לא נשתעבדה למלווה בשעת ההלוואה. לדוגמה, ההלוואה הייתה בתתוו בניסן, והזמן שכתבו בשטר הוא אחד בניסן. בשטר כזה עלו למלווה לגבות את הקרקעות שמחר הלווה מ-1 בניסן, אף על פי שלא נשתעבדו לו, אלא הקרקעות שהיו ברשות הלווה רק מתתוו בניסן. ולכן כנסו את המלווה שלא יגבה מלקוחות בשטר זה כלל, אפילו מנכסים שמחר הלווה לאחר ההלוואה בפועל. ואפילו באופן שאין לחשוש שיגבה בשטר הזה שלא כדין, כגון שיקחו הבית דין את השטר בידם ולא ייתנו ליטול נכסים שנמכרו קודם הזמן שלווה בפועל, או שיכתבו הבית דין על השטר עצמו שאי אפשר לגבות בו, אלא מאותו הזמן שלווה בו בפועל. מכל מקום, אינו גובה המלווה ממשועבדים משום כנס, כיוון שמתחילת כתיבתו היה ראוי לגבות בו מהזמן הראשון שלא כדין. וכשבא לבית דין בשטר כזה לתבוע את הלווה, אז או שגובה בו מיד בני חורין וקורעין את השטר, דהיינו מנכסים שנמצאים כעת בפועל ביד הלווה, או שכותבים לו פסק דין על הלווה שהוא חייב לו, וממילא תורף גם מנכסים משועבדים, אבל רק מיום שנכתב הפסק דין. כי פסק דין הוא כמלווה בשטר, אבל אין מוסרים לו את השטר כדי שיגבה בו מהלווה מבני חורין, שהרי יש לחשוש שיגבה בו ממשועבדים מהזמן הראשון שכתוב בשטר. לדעת רש"י ועוד ראשונים, השטר פסול רק לגבות מנכסים משועבדים, נכסים שנמכרו על ידי הלווה לקונים. אבל המלווה יכול לגבות על ידי השטר מנכסים בני חורין, דהיינו נכסים שהיום נמצאים ברשות הלווה. ואין הלווה נאמן לומר שפרה את ההלוואה. אבל לדעת התוספות, בדיבור המתחיל שטרי חוב המוקדמים פסולין, השטר פסול לגמרי ונאמן הלווה לומר שפרה את ההלוואה. אבל אם הלווה מודה שלווה ולא פרה, חייב לשלם גם לדעת התוספות. ועוד למדנו במשנה שם במסכת שביעית והמאוחרין, שטרות שהזמן הנכתב בהם הוא אחר הזמן שבו נעשתה הלוואה בפועל, כשרין. כיוון שבשטרות אלו אין המלווה יכול לגבות שלא כדין, שהרי בדין הוא יכול לגבות מנכסים שמחר הלווה לאחר הזמן הכתוב בשטר, כגון שלווה בניסן וכתב את השטר בתשרי שאחר ניסן, או שכתב את השטר בשעת ההלוואה בניסן, אלא שכתב בו שההלוואה הייתה בתשרי שאחריו, השטר כשר, כיוון שהלקוחות, הקונים שקנו שדות מן הלווה, אינם מפסידים בכך. אלא המלווה עצמו מפסיד במה שאינו יכול לגבות מהלקוחות קרקעות שקנו לאחר זמן ההלוואה בפועל, אף שכבר הקרקעות האלו היו משועבדים למלווה מקודם לכן. אלא המלווה גובה מהזמן הכתוב בשטר, ומי שמלווה בשטר שכזה מחל על שיבודו עד הזמן הכתוב בו. וכיוון שכותבים את הזמן בשטרות על פי מניין שנות המלך, אם לא יקבעו יום לתחילת שנות המלך, אלא כל מלך ומלך אימנו לו לפי היום שבו התחיל למלוך, אי אפשר יהיה להבחין אם השטר מוקדם או מאוחר, כגון שטר שכתוב בו שבכסלב בשנה השלישית למלך פלוני לבא ראובן משימון מנה 100 שקלים, והעידים החתומים על השטר אומרים שבאותה שעה לא ראינו שלבא, אלא הלווה אמר להם אז שיכתבו לו שטר שחייב לפלוני מנה, שיכולים העידים לכתוב ללווה שטר אפילו שהמלווה לא נמצא לפניהם והם לא ראו את ההלוואה, זאת כדי שיהיה השטר מוכן בידו לתת למלווה כשילווה לו. הלווה רוצה שיהיה מוכן לו ביד שטר כשהמלווה יתרצה להלוות לו. לכן הוא מבקש מהעידים שיחתמו לו ויכינו את השטר הלוואה. ואין אנחנו יודעים אם הלווה הוא קודם כתיבת השטר או אחר כך. אבל ראינו שהלווה הוא מנה בתמוז בשנה השלישית לאותו מלך. והלווה והמלווה מודים שהיא אותה הלוואה כתובה בשטר ולא הייתה אלא הלוואה אחת. שאם לא כן, אף על פי שיעידו העדים שלא ראו את נתינת המעות בעת הכתיבה, או שיעידו בפירוש המעות שנתן לו בפניהם היה לאחר הזמן הכתוב בשטר, אין בכך כלום, שהרי ייתכן שהלוואה אחרת היא. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל לשטרות. ואם אין הדיינים יודעים באיזה חודש התחיל אותו מלך למלוך, אי אפשר להידע אם בשנות מלכות המלך תמוז קודם לכסלב או כסלב קודם לתמוז, שהרי אם התחיל למלוך בין תמוז לכסלב שאחריו, אז כסלב של שנה שלישית למלך שבו נכתב השטר היה קודם לתמוז של שנה שלישית למלך שבו נעשתה הלוואה בפועל, והשטר הוא מוקדם ופסול. ואם התחיל למלוך בין כסלב לתמוז שאחריו, אז תמוז של שנה שלישית שבו נעשתה הלוואה בפועל קודם לכסלב של שנה שלישית שבו נכתב השטר, ושטר מאוחר הוא וקשר. אבל עכשיו שקבעו שניסן הוא ראש השנה למלכים, לעולם תמוז קודם לכסלב לעניין הזה, ובמעשה זה השטר מאוחר והוא שטר קשר. תוספות בדיבור המתחיל לשטרות חולקים על רשי וכותבים שלא מסתבר שעשו תקנה משום חשש רחוק הזה שישכחו כולם באיזה יום התחיל המלך למלוך, ומפרשים התוספות שאין החשש שלא ידוע דיינים, אלא החשש הוא שיתעה הסופר הכותב את השטר ביום אחד ובכך יעשו שטר מוקדם, כגון אם עמד המלך באחד בניסן, כשיכתוב הסופר שטר באחד בניסן בשנה שלאחריו יש חשש שיתעה לחשוב שהמלך התחיל למלוך בבית בניסן ועכשיו עדיין שנה ראשונה למלך, כי אדם עשוי לטעות ביום אחד. והסופר יכתוב א' בניסן שנה ראשונה למלך, ונמצא שהשטר מוקדם בשנה מזמן ההלוואה. אבל אחרי שקבעו חכמים את א' בניסן לזמן קבוע, שהוא ראש השנה למלכים, אין חשש כזה קיים. מביאה הגמרא ברייתא בעניין ראש השנה למלכים. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא. מלך שעמד שהתחיל למלוך ב-29 באדר, כיוון שהגיע אחד בניסן, דהיינו למחרת, עלתה לו שנה. ומכאן ואילך, מאלף בניסן, מונים לו שנה שנייה למלכותו. ואם לא עמד אלא באחד בניסן, התחיל למלוך באחד בניסן, אין מונים לו שנה עד שיגיע ניסן אחר לשנה הבאה. מבארת הגמרא את דברי הברייתא אמר מר, אמר החכם, ובא לעיל בברייתא מלך שעמד ב-29 באדר, כיוון שהגיע אחד בניסן, עלתה לו שנה. מבארת הגמרא בדף בית עמוד בית, הקמה השמלן, דבר זה בא הברייתא להשמיענו, דניסן הוא ראש השנה למלכים. ועוד משמיעה הברייתא שיום אחד בשנה חשוב שנה, ולכן גם אם עמד והתחיל למלוך ב-29 באדר, מיד לאחר מכן באחד בניסן מונים אותו כשנה שנייה למלכותו. ואף לשיטת רבי אלעזר לקמן בדף יוד עמוד א', שרק 30 יום בשנה חשובים כשנה, היינו דווקא לעניין דינים דאורייתא, אבל לעניין ראש השנה למלכים שאינו אלא תקנת חכמים, מודה רבי אלעזר שגם יום אחד חשוב כשנה. כך כותב הריטב"א. מביאה הגמרא ומבארת את המשך הברייתא. עוד שנינו בברייתא, ואם לא עמד המלך אלא באחד בניסן, אין מונים לו שנה עד שיגיע ניסן אחר. שואלת הגמרא פשיטא, הרי פשוט הוא הדין הזה, שהרי כבר שנינו בתחילת הברייתא שאין מונים למלך שנה שנייה, אלא באחד בניסן. למה הוא צריכה הברייתא להשמיענו שאין מונים לו שנה עד שיגיע ניסן אחר? משיבה הגמרא, לא צריכה, לא הוא צריכה הברייתא לומר דין זה, אלא לאופן דאמנו עליה מהדר. שהשרים נמנו וגמרו בדעתם למנותו למלך כבר בחודש אדר, אבל בפועל התחיל למלוך רק בניסן. מהו דתימה, שמה יעלה על דעתך לומר, נמנו ליתרתן שנין, נחשב את ימי מלכותו מהיום שנמנו להמליכו, ונמנה לו מאחד בניסן שנה שנייה, כמה שמלן, משמיע לנו הברייתא שאין הדבר כן. ואין מונים שנותיו של מלך, אלא רק מהזמן שהתחיל למלוך בפועל. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין ראש השנה למלכים, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא. מת המלך באדר ועמד מלך אחר תחתיו באדר, מונין שנה לזה ולזה. מי שבא לכתוב שטר באדר לאחר שעמד המלך השני, אם רצה כותב את השנה לפי שנות המלך הראשון שמת, ואם רצה כותב שנה ראשונה למלך השני. ומוסיף בחידושי ארן בשם התוספות, שכשם שיכולים למנות למלך שמת אפילו במה שנעשה לאחר מותו באותה שנה, כך יכולים למנות למלך שעמד אף במה שנעשה קודם שעמד באותה שנה, אם כותבים את השטר אחר שמלך. ואילו המאירי פירש שעד היום שמת הראשון מונים למלך שמת, ומהיום שעמד השני מונים שנה ראשונה למלך השני. ומה שאמרה ברייתא מונין שנה לזה ולזה, היינו שאותה שנה נמנית לשני מלכים, תחילתה למלך אחד וסופה למלך אחר. ואילו תוספות הראש בשם הירושלמי מפרש שבחודש אדר אין כותבים בשטר אלא לפי מלכות המלך הראשון, וכשיגיע ניסן מונים שנה שנייה למלך שעמד באדר. ורבינו חננאל פירש שצריך לכתוב על שם שניהם ביחד, כך וכך שנים למלך פלוני שמת, ושנה ראשונה למלך פלוני שעמד. ממשיכה הברייתא ואומרת, וכן אם מת בניסן ועמד מלך אחר תחתיו בניסן או באחד מכל החודשים עד ניסן הבא, מונין שנה לזה ולזה. הבא לכתוב שטר באותה שנה לאחר שעמד השני, אם רצה כותב את שנת המלך הראשון שמת, ואם רצה כותב שנה ראשונה למלך השני. והמאירי פירש גם בזה לפי דרכו, שרק עד מיטת המלך הראשון מונים לו. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם מת באדר ועמד מלך אחר תחתיו בניסן, מונין את השנה הראשונה, כלומר עד סוף אדר, רק למלך הראשון, שהרי השני לא מלך בשנה הזו, ואת השנה השנייה, כלומר מניסן ואילך, רק למלך השני, שהרי הראשון לא מלך בשנה הזו. ובשטר שנכתב בניסן קודם שהתחיל המלך השני למלוך, כתב השפת אמת שכותבים את שנת המלך שמת. אבל הערוך לנר כתב שבאותו הזמן שאין מלך כותבים את מניין השנים לבריאת העולם. מבארת עכשיו הגמרא את דברי הברייתא. אמר מר, אמר החכם ובא לעיל בברייתא, מת המלך באדר ועמד מלך אחר תחתיו באדר, מונין שנה לזה ולזה. מקשה הגמרא פשיטא, הרי פשוט הדבר שיכול למנות גם לשני, שהרי כבר התחיל המלך השני למלוך בשנה הזו. וקושיית הגמרא פשיטא היא רק על מה ששנינו שמונה למלך השני, אבל מה שמונה למלך הראשון יש בזה חידוש, שאף על פי שכבר עמד מלך אחר, מכל מקום יכולים למנות לו, כך מסביר הרשש. אומרת הגמרא, הדבר לא פשוט והיו צריכים להשמיע זאת. מה עוד אתי מה שמה תאמר? שטה לבית תרי לא מנינן, אין מונים שנה אחת לשני מלכים, וכיוון שבתחילת השנה מלך הראשון לא ימנו בשנה זו למלך שעמד בה, אלא רק לראשון שמת, כמה שמלן משמיע לנו הברייתא שאין הדבר כן. והבא לכתוב שטר אם רצה כותב שהיא שנה ראשונה למלך השני. ולפי צד זה של המהו דתימה שהיינו חושבים לומר, שאין מונים שנה אחת לשני מלכים, היינו מעמידים את מה ששנינו בברית הלאל, שמלך שעמד ב-29 באדר מונים לו אותו יום לשנה, כגון שלא היה מלך אחר לפניו באותה שנה, אבל אם היה מלך אחר בתחילת השנה, אין מונים אלא לראשון. כך אומרים התוספות ישנים. מבארת הגמרא את הדין השני של הברייתא, ועוד שנינו בברייתא מת בניסן ועמד מלך אחר תחתיו בניסן, מונין שנה לזה ולזה. שוב מקשה הגמרא פשיטא, הרי פשוט הדבר שיכול למנות לשניהם, שהרי כבר שנינו בתחילת הברייתא שניתן למנות שנה אחת לשני מלכים. מתרצת הגמרא, יש חידוש בדברים של הברייתא. מהו דתי מה שמה תאמר? כי אמרינן, מתי אנחנו אומרים שיום אחד בשנה חשוב שנה? רק יום שהוא בסוף שנה. כגון מלך שעמד בחפתת באדר, מונים לו יום זה כשנה ראשונה לעניין שיהיו מונים לו שנה שנייה מיום אחד בניסן של למחרתו. כמו ששנינו בברייתא לעיל בדף בית עמוד א'. אבל יום אחד בתחילת שנה לא אמרינן, אין אנו אומרים שיום זה נחשב כשנה, לעניין שיהיו יכולים למנות למלך שמלך בשנה זו יום אחד בלבד, ולכן היינו סבורים לומר שלמלך שמת באחד בניסן אין מונים לו בשטרות שכותבים בשנה זו, וכמו שמצינו לגבי נידה לקמן בדף יוד עמוד א', שסוף היום הראשון לספירתה נחשב לה ליום שלם, ואילו תחילת היום האחרון של ספירתה אינו נחשב לה כיום שלם. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, אבל בתחילת שנה לא. כמה שמלן משמיע לנו הברייתא שאין הדבר כן. אלא אף יום אחד בתחילת השנה נחשב כשנה, ומלך שמת באחד בניסן מונים לו בשטרות שכותבים באותה שנה, כיוון שמלך בה יום אחד. מבארת הגמרא את הדין השלישי של הברייתא. עוד שנינו בברייתא מת באדר ועמד אחר תחתיו בניסן, מונין את השנה הראשונה לראשון ואת השנה השנייה לשני. מקשה הגמרא פשיטא, הרי פשוט הדבר שהרי בשנה הראשונה רק הראשון מלך ובשנה השנייה רק השני מלך. מתרצת הגמרא, לא צריכה לא צריכה הברייתא לומר את הדין הזה, אלא באופן דאם נועלי מהדר, שהשרים נמנו וגמרו בדעתם למנותו את המלך השני למלך כבר באדר, אבל בפועל התחיל המלך השני למלוך רק בניסן, ואותו שנמנו להמליכו מלך בן מלך הוא, והוא יורש את המלוכה. כמו שנאמר בספר דברים פרק י"ז פסוק חף, למען יאריך ימים על ממלכתו ובניו בקרב ישראל. מהו דתי מה שמה תאמר, כיוון שהוא בן של מלך וגם נמנו עליו להמליכו כבר באדר, נמנו לתרטן שנין, נחשב את ימי מלכותו מהיום שנמנו להמליכו, שהחליטו להמליכו ונמנה לו מאחד בניסן כבר שנה שנייה. כמה שמלן משמיע לנו הברייתא שאין הדבר כן, ואין מונים שנותיו של מלך אלא מהזמן שהתחיל למלוך בפועל. וחידוש זה לא שמענו בברייתא הקודמת, כי שם נתחדש רק שאם נמנו וגמרו בדעתם למנות מלך, אין מונים לו שנה זו, אבל כאן התחדש, שאף אם בנוסף לכך הוא בן מלך והוא יורש את המלוכה, מכל מקום אין מונים לו, אלא מעט שמלך בפועל. ואין להקשות שאם כן יש חידוש רק במה שאין מונים את הראשונה לשני, אבל במה שמונים אותה לראשון פשוט הוא. אם כן, הברייתא הייתה צריכה לומר, מונים את השנייה לשני. אומר הספתי חכמים, יש גם לומר להפך, שמכיוון שהמלוכה שלו בירושה היינו סבורים שמונים רק לשני ולא לראשון, ולכן משמיענו התנה את שני הדברים. גם שמונים את השנה הראשונה לראשון, וגם שמונים את השנה השנייה לשני. עכשיו מביא רבי יוחנן מקור לכך שראש השנה למלכים הוא אחד בניסן. אמר רבי יוחנן, מניין למלכים שאין מונים להם את שנות מלכותם אלא מניסן, שנאמר בעניין הבית שבנה שלמה המלך בספר מלכים א' פרק ו' פסוק א', ויהי ב-80 שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני, דהיינו חודש אייר, למלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית להשם. והגמרא דנה כאן אם מתי הוא ראש השנה לעניין מניין שנות המלכים, אבל לעניין מניין החודשים, הדבר ברור לה שמונים מניסן, שנאמר בו בספר שמות פרק י' ב' פסוק ב', החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, כמבואר בגמרא לקמן בדף ז' עמוד א', ואם כן החודש השני הוא אייר. ולקמן בדף י' א', תבהר הגמרא למה נקרא חודש אייר בשם הזה, חודש זיו. ומה שנאמר בפסוק למלוך שלמה על ישראל אינו עולה על הנאמר החודש השני, אלא על הנאמר בשנה הרביעית. וכך יש לפרש את הפסוק, בשנה הרביעית למלוך שלמה על ישראל בחודש זיו, דהיינו אייר, שהוא החודש השני לחודשי השנה. כלומר, בניין הבית לא היה בחודש השני למלכותו של שלמה, אלא בשנה הרביעית למלכותו, בחודש אייר, שהוא החודש השני למניין החודשים. וכך מפורש בפסוק בספר דברי הימים ב' פרק ג', ויחל לבנות בחודש השני, בשני, בשנת ארבע למלכותו. כך מסביר רש"י. אילו תוספות בדיבור המתחיל בחודש זיו, פרשו שהכתוב בחודש השני ובשנה הרביעית למלכות שלמה. וממה שמנה הכתוב שנה זו גם ליציאת מצרים 480 שנה וגם למלכות שלמה שנה הרביעית, מקיש משווהו את מניין שנות מלכות שלמה למניין השנים ליציאת מצרים. מה יציאת מצרים? כשם שמניין השנים ליציאת מצרים מתחיל מניסן, אף מניין שנות מלכות שלמה מתחיל מניסן. ומכאן שמניין השנים לשלמה ולכל מלכי ישראל הוא מניסן. ומהקש זה למדו גם מהו הטעם שמונים למלכים מניסן, והוא שיציאת מצרים הייתה תחילת מלכותם של ישראל, שאם לא כן היינו משועבדים. ולכן צריך כל מלך ממלכי ישראל שיעשה במלכותו זכר ליציאת מצרים, כך הרן בחידושיו. ותוספות בדיבור המתחיל מקיש מוסיפים לבאר לפי פירושם, שהכתוב בחודש השני ובשנה הרביעית למלכות שלמה, שהגמרה הוא צריכה ללמוד שמונים למלכים מניסן, משום שהוא קש ליציאת מצרים. ולא למדו ממה שמפורש בפסוק שהחודש השני למלכות שלמה הוא אייר. כיוון שייתכן שלכל מלך מונים מהזמן שעמד בו, ושלמה עמד מניסן, ולכן מנו לו מניסן. שואלת הגמרא ביציאת מצרים, גופה יציאת מצרים עצמה, מנלן דמניסן מנינן, מניין שמונים לה מניסן, דילמה מתשרי מנינן, שמה מונים לה מתשרי, ואף על פי שיצאו ממצרים בניסן, שמה בתשרי שאחריו התחילו למנות שנה שנייה ליציאת מצרים, שהרי בתשרי הוא ראש השנה לשנים הנמנים לבריאת העולם, וכמו כן יש לומר שהוא גם כן ראש השנה ליציאת מצרים. בשבעה הגמרא לא סל כדאי איתך, לא יעלה בדעתך לומר שמניין השנים ליציאת מצרים הוא מתשרי. דכתיב נאמר במיטת אהרון בספר במדבר פרק למד ג' פסוק למד ח', והיה על אהרון הכהן אל אור ההר על פי השם, והיה מתשם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש. וכתיב נאמר בתוכחת משה לבני ישראל בספר דברים פרק א' פסוק ג', והיה ב-40 שנה, ב-12 חודש באחד לחודש דיבר משה. מדקאי באה וקרי לה שנת 40, ממה שהפסוק העוסק במיטת הארון שהייתה באב שהוא החדש החמישי לניסן, קורא לה הפסוק שנת ה-40, וקאי בשבט וקרי לה שנת ה-40, והפסוק העוסק בתוכחת משה שהייתה בשבט, שהוא החודש ה-11 לניסן אחר שמת הארון, קורא לזה הפסוק שנת ה-40, ועוד נפרט שבפסוק שכתוב לגבי מיטת הארון נאמר בפירוש שהיה זה בשנת ה-40 ליציאת מצרים, אבל בפסוק שנאמר בתוכחת משה נאמר רק, שזו היה בשנת ה-40, אבל לא נתפרש לאיזה מניין. והגמרא לקמן תבהר מניין שהיה זה בשנת ה-40 ליציאת מצרים ולא למניין אחר. וגם תבהר הגמרא מניין שהוכיח משה את ישראל בחודש שבט שאחר מיטת הארון ולא בחודש שבט שקודם מיטת הארון. חוזרים אל דרשת הגמרא. אם כן, ממה שהפסוק העוסק במיטת הארון שהייתה באב, שהוא החודש החמישי, והוא קורא לזה שנת ה-40, והפסוק העוסק בתוכחת משה שהיה בשבט, שהוא החודש ה-11 לניסן, אחר שמת הארון, והוא קורא לזה שנת ה-40, מכלל דראש השנה, אליו תשריו, מוכח מכך שראש השנה למניין השנים ליציאת מצרים אינו בתשרי. שאילו היה ראש השנה לעניין הזה בתשרי, אם כן בתשרי שחר מיטת הארון, מתחילה שנת ה-41, ותוכחת משה לישראל בשבט הייתה בשנת ה-41, ולא בשנת ה-40. ובפסוק נאמר שהוכיחם בשנת ה-40. מכאן שמניין השנים ליציאת מצרים אינו בתשרי. וכמו כן מוכח מכאן שגם שאר החודשים שבין חודש אב לשבט, דהיינו אלול, חשוון, כסלף, טיבט ושבט, אינם ראש השנה למלאכים, שגן גם אם היה ראש השנה באחד החודשים הללו, היה צריך למנות בחודש שבט שנת 41. דוחה הגמרא את הראיה שמונים ליציאת מצרים מניסן. שואלת הגמרא ביש, למה אך אותו פסוק הנאמר במיטת הארון, אכן הכוונה למניין השנים מיציאת מצרים, שכן הפסוק עצמו מפרש דל יציאת מצרים הוא. כנאמר בו בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים. אלא היי הפסוק הזה שנאמר בתוכחת משה, ממה היא דל יציאת מצרים? מניין לנו שמניין השנים הנזכר בפסוק הוא ליציאת מצרים? דיל מה שם הכוונה לשנת ה-40 להקמת המשכן שהייתה רק בשנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרים? כמפורש בפסוק והיא בחודש הראשון בשנה השנית, באחד לחודש הוקם המשכן. וכיוון שהפסוקים אינם מדברים על אותו מניין השנים, אין ראיה שמונים ליציאת מצרים מניסן. משיבה הגמרא, יש לומר כדאמר רב פאפא לקמן בדף ג' עמוד ב', נאמר בספר נחמיה בפסוק הראשון של הספר, והיא בחודש כסלף שנת 20, ולא נאמר לאיזה מניין, ונאמר שם בפרק ב' פסוק א', והיא בחודש ניסן שנת 20, לארתחשסת המלך, ודורשים שנת 20, שנת 20 לגזירה שווה, שכשם שבפסוק השני שנת 20, היא לארתחשסת, כך בפסוק הראשון שנת 20, היא לארתחשסת. אומר רש"י, כך למד רב פאפא מרבו, שבכל מקום שנאמר בפסוק שנת ולא יתפרש לאיזה מניין, נלמד סתו מן המפורש על ידי גזירה שווה. וזו אינה גזירה שווה ממש, אלא הכוונה שיש ללמוד למקום בו לא יתפרש הדבר, ממקום שבו כן יתפרש הדבר. כך מסביר הריטב"א, שלזה התכוון רש"י במה שכתב, ללמוד סתו מן המפורש. החנמי גם כאן נדרוש שנת 40, שנת 40 לגזירה שווה. מה כאן במיטת הארון שנת 40 מליציאת מצרים, אף כאן בתוכחת משה שנת 40 מליציאת מצרים. ושאלה נוספת שואלת הגמרא על הראיה שמונים ליציאת מצרים מניסן. שואלת הגמרא, וממאי דמעשה דאב קדים, מניין שמיטת הארון בחודש אב קדמה לתוכחת משה שהייתה בחודש שבט, דילמה מעשה דשבט קדים, שמה קדמה תוכחת משה שהייתה בחודש שבט למיטת הארון שהייתה בחודש אב, ואם כן ייתכן שמניין השנים ליציאת מצרים היא מתשרי, ותוכחת משה הייתה בשבט אחר תשרי של תחילת שנת ה-40, ומיטת הארון הייתה באב שאחר כך, ושניהם היו בשנת ה-40. משיבה הגמרא, לא סל כדאי תך, לא יעלה בדעתך לומר שהארון מת לאחר תוכחת משה. דכתיב נאמר בתוכחת משה שהייתה אחרי עקותו את סיחון, כאמור בספר דברים פרק א' פסוק ד', וכי נח נפשי דהארון, כשמת הארון עקתי אבא סיחון קיים. עדיין היה סיחון קיים, דכתיב נאמר אחר מיטת הארון בספר במדבר פרק כ"א פסוק א', וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב כבא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל, ומלך ערד הוא סיחון, כמו שתבאר הגמרא בהמשך. ותוסות בדיבור המתחיל וישמע הכנעני, שבמדרש מבואר שמלך ערד הוא עמלק שעשה עצמו כסיחון כדי שיתעו בו. מכל מקום יש להוכיח שהיה סיחון קיים ממה שעשה עצמו כסיחון. ודרשו חכמים מה שמוע שמע מלך ערד שמשום כך יצא להילחם, שמע שמת הארון ונסתלקו ענני כבוד שהיו קיימים בזכות הארון, וכשמת נסתלקו, כאמור בתרגום יונתן ובתרגום ירושל משם בפסוק. וכסבור מלך ערד שניתנה רשות להילחם בישראל, והיינו דכתיב זה מה שנאמר במיטת הארון, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ואמר רבי אבאו אל תקרי ויראו, שמשמעו שראו את מיטתו, שהרי נאמר בפסוק שאהרון מת בראש ההר, ואחר כך ירדו משה ואלעזר מן ההר, ומשמע שלא ראו כל ישראל במיטתו שם באור ההר, אלא תקרא את הפסוק ויראו, שהם נראו על ידי אחרים, וזה על ידי שבמיטת אהרון הסתלקו ממנני הכבוד ונתגלו כל העדה. ומבארת הגמרא וכדי ריש לקיש, דרשה זו מתפרשת על פי דברי ריש לקיש, דאמר ריש לקיש, כי המילה כי משמש בלשון התורה בארבע לשונות, בארבעה פירושים שונים, פעמים, שהמילה כי באה במקום אי, אם, כגון מה שנאמר בפסוק, כי יהיה להם דבר, בא אליי ושפטתי שפירושו אם יהיה להם דבר, וכן כי יפגע שור אויבך שפירושו אם יפגע בו, פעמים שהמילה כי באה במקום המילה דילמה שמה, כמו כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני, שפירושו שמה תאמר רבים הגויים האלה, אל תאמר כן אלא אל תירא מהם, פעמים שהמילה כי באה במקום המילה אלא, דהיינו שסותר את הנאמר קודם לכן, כגון ויומר לא כי צחקת, שפירושו לא כמו שאת אומרת, אלא כן צחקת, או כמו ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, כי פתוח תפתח את ידך לו, שפירושו אל תקפוץ את ידך אלא תלווה לו. ופעמים שהיא באה המילה כי במקום דעה, שהרי, שנותן טעם לדבר, כגון עודו להשם כי טוב, שפירושו עודו להשם שהרי הוא טוב. כלומר, מה שאמרנו אל תקרי ואירו אליו ואיראו, מתפרש על פי דברי ריש לקיש, שאמר שהמילה כי מתפרשת גם בלשון נתינת טעם. וכאן מתפרש שנראו כל העדה מפני שמת אהרון, לפי שבמותו נסתלקו ענני הכבוד. אבל לפי פשוטו של מקרא, כוונת התיבה כי, אשר, כלומר בני ישראל ראו אשר מת אהרון. והלשון אשר נכלל בלשון אי, שהוא מארבע לשונות שכי משמשת בהם. שכן מצינו בכמה מקומות שאם משמש בלשון אשר. כגון בספר איוב פרק י' פסוק ה', עם חרוצים ימיו, שאיוב מתאר שם את חיי האדם אשר ימיו קצובים על פי גזירת המקום. ומוכח שבשעה שמת אהרון היה עדיין סיחון חי, ועל כוחך שמיטת אהרון קדמה לתוכחת משה, שהייתה לאחר מות סיחון, כאמור בפסוק המובא לעיל. ואם כן בהכרח שאין מונים ליציאת מצרים מחודש תשרי. דוחה הגמרא את הראיה שסיחון היה חי כשמת אהרון. מקשה הגמרא מדמי, האם יש לדמות את הנאמר במשה שהוכיח את ישראל אחר שמת סיחון, לנאמר במיטת אהרון, שמת בזמן שהיה מלך ארד חי? התם שם במיטת אהרון נאמר כנען, וישמע הכנעני מלך ארד, ואילו אחר כאן בתוכחת משה נאמר, אחרי הכותו את סיחון, ואיך מביא ראיה מכנען לסיחון, שהרי סיחון לא היה כנעני, כמבואר במסכת נידה בדף סמך א' עמוד א', שסיחון ועוג היו בני אחיה בן שמחזאי, שהיה מן הנפילים, שהם מלאכים שירדו לעולם בדור אנוש, ואם כן סיחון אינו כנען הנזכר בפסוק. תרץ את הגמרא, תנא, שנה תנא בברייתא, הוא סיחון, זה שנקרא סיחון, הוא אותו אחד שנקרא ערד, והוא גם אותו שנקרא כנען, שאותו מלך היה, ונקרא סיחון על שם שדומה לשיח סוס צעיר במדבר, שהוא קל ברגליו, ונקרא כנען על שם מלכותו שמלך בארץ כנען, ונקראת כך על שם יושביה שהיו מבני כנען, אבל סיחון עצמו לא היה מבני כנען, אומר המהרש"א. ומה שמו האמיתי? ערד שמו. ואומנם לפי פשוטו של מקרא, ערד הוא שם המדינה או שם עירו, אומרים התוספות בדיבור המתחיל ערד. ומה שכפלה הגמרא את המילה שמו להשמיענו שאין שם זה כפי פשוטו שהוא על שם מדינה או העיר אלא שמו האמיתי. איקא דאמרי ששנו את הברייתא הזו בלשון אחרת, נקרא ערד על שם שדומה לערוד במדבר, חמור הבר המצוי במדבר שבא להילחם בכוח רב ובזעם כערוד המדבר, ונקרא כנען על שם מלכותו שמלך על בני כנען, ומה שמו? סיחון שמו. ואם כן שוב יש להוכיח שקדמה מיטת אהרון שהייתה בשעה שהיה סיחון קיים לתוכחת משה. ומה שהכריח את הברייתא לומר שהכנעני מלך ארד הנזכר כאן הוא סיחון, זה משום שמלך ארד ממש היה אחד מ-31 מלכים שכבש יהושע, כאמור בספר יהושע פרק י"ב פסוק י"ד, וכאן משמע שמלחמה זו שלחם מלך ארד עם ישראל היה כבר בימי משה, ולכן אמרו שמלך ארד הנזכר כאן הוא סיחון, שתחילת כיבושו של משה היה בסיחון. כך מסביר המהרש"א. הוכיחה הגמרא לעיל שאין לומר שראש השנה למניין השנים ליציאת מצרים הוא בתשרי. וכמו כן מוכח שגם שאר החודשים שבין חודש אב לשבט שאחריו אינם ראש השנה למלכים. עכשיו דנה הגמרא מדוע אין לומר שהוא באחד החודשים שבין שבט לאב. ובאמת אין שום סברה שיהיה ראש השנה בשאר חודשים, ורק לגבי תשרי יש סברה, כיוון ששנות עולם נמנים ממנו. וכל הקושיות לאלן קלושות הם. אבל כיוון שעל דרשתו של רבי אלעזר לאלן אין להקשות אפילו קושיות קלושות אלו, יקשו חן על דרשתו של רבי יוחנן, כך אומר חידושי הר"ן. אבל הפני יהושע נותן טעם לכל אחד מהחודשים, מדוע יש אב ואמינה שהוא זה שהוא ראש השנה. שואלת הגמרא, ואימא ושמא נאמר שראש השנה למניין השנים ליציאת מצרים הוא באייר? משיבה הגמרא, לא סל כדאי איתך, לא יעלה בדעתך לומר כן. דכתיב נאמר בספר שמות פרק מ' פסוק י' ז', והי בחודש הראשון, דהיינו בניסן, וניסן הוא ודאי החודש הראשון, כנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אז נאמר ואי בחודש הראשון דהיינו בניסן בשנה השנית ליציאת מצרים. ופשוט שהכוונה ליציאת מצרים ולא להקמת המשכן, שהרי רק עכשיו הוקם המשכן. באחד לחודש הוקם המשכן. וכתיב נאמר בספר במדבר פרק י' פסוק י' א', ואי בשנה השנית ליציאת מצרים. גם כאן מדובר בשנה השנית ליציאת מצרים ולא להקמת המשכן, כי יש ללמוד בגזירה שווה בשנה השנית, בשנה השנית מהפסוק הקודם, שנאמר בעניין הקמת המשכן, ששם ודאי הכוונה לשנה השנית ליציאת מצרים. כמו שהתבאר לעיל בדף ב' עמוד ב', על דברי הגמרא, שנת 20 לגזירה שווה, שבכל מקום שנאמר בפסוק שנת ולא התפרש לאיזה מניין, לומדים את הסתום מן המפורש על ידי גזירה שווה. כך תוספות דיבור המתחיל וקאי. בחודש השני, דהיינו בחודש אייר, נעלה הענן מעל משכן העדות. נקרא עוד פעם את הפסוק, והיא בחודש הראשון, בשנה השנית, באחד לחודש הוקם המשכן. כך נאמר בספר שמות פרק מ' פסוק י' ז', והכוונה לחודש ניסן, בשנה השנית ליציאת מצרים. וכתיב נאמר בספר במדבר, והיא בשנה השנית, בחודש השני, נעלה הענן מעל משכן העדות. מדקאי ממה שהכתוב הראשון עוסק בהקמת המשכן שהייתה בניסן וקרי לה, וקורא לשנה שנית ליציאת מצרים, וקאי, והכתוב השני עוסק בהסתלקות הענן שהיה אחר כך באייר, וקרי, וקורא גם לה שנה שנית ליציאת מצרים, מכלל דראש השנה עליו אייר הוא, מוכח שראש השנה ליציאת מצרים אינו בחודש אייר, כי אם זה היה בחודש אייר, ראש השנה, נמצא שהסתלקות הענן לאחר הקמת המשכן הייתה בשנה השלישית ליציאת מצרים, והכתוב אומר שזה בשנה השנית, בהכרח שראש השנה הוא לא באייר. שואלת הגמרא, ואם השמה נאמר שראש השנה למניין השנים ליציאת מצרים הוא בסיוון, משיבה הגמרא, לא סל כדאי תך, לא יעלה בדעתך לומר כן. דכתיב נאמר בביאת בני ישראל להר סיני, ספר שמות פרק י"ט פסוק א', בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ואם איתה ואם אכן ראש השנה ליציאת מצרים הוא בסיוון, בחודש השלישי, בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים מבעלי, כך היה צריך לכתוב בפסוק, שהרי בסיוון התחילה שנה שנייה, אלא ודאי ראש השנה ליציאת מצרים אינו בסיוון. וכיוון שהפסוק עוסק במה שהיה בשנה הראשונה ליציאת מצרים, לא הוא צריך לפרש באיזו שנה מדובר. ואין לומר שראש השנה הוא באמצע חודש סיוון, לאחר מתן תורה שהיה בתחילת החודש, כי לא מסתבר לומר שיהיה ראש השנה באמצע החודש ולחלק את החודש לשתי שנים, כך אומר הרשב"א. שואלת הגמרא, ואימא ושמא נאמר שראש השנה למניין השנים ליציאת מצרים הוא בתמוז, ואימא או שמא נאמר שהוא באב, ואימא או שמא נאמר שהוא באדר. מחמת הקושיות הללו מביאה הגמרא מקור אחר לכך שראש השנה למלכים הוא באחד בניסן. אלא אמר רבי אלעזר, מה שראש השנה למלכים הוא באחד בניסן, נלמד מאחה, נלמד מכאן, כלומר, מהפסוק שנאמר בבניין בית המקדש על ידי שלמה בספר דברי הימים ב', פרק ג' פסוק ב', ויחל לבנות בחודש השני, בשני, בשנת ארבע למלכותו. ויש לברר מהי שני, מה בא כתוב ללמדנו במה שחזר על המילה שני, לאו, האם אין כוונתו שהחודש השני אייר למניין החודשים, הוא גם חודש שני, לירח שמונים בו למלכותו, לחודש ניסן שממנו מונים שנות מלכות שלמה. מכאן, שראש השנה למלכים הוא באחד בניסן. ולכאורה, מהפסוק הזה אין ראיה שמונים למלכים מניסן, משום שיש לומר שדווקא לשלמה המלך שעמד בניסן מונים מחודש ניסן, אבל לא לשאר המלכים. תרץ הריטב"א שגם לרבי אלעזר לומדים לשאר המלכים ממה שהקיש הכתוב בספר מלכים א' מלכות שלמה ליציאת מצרים, לומר שלשניהם לעולם מונים מניסן, כמו שאמר רבי יוחנן הלל בדף ב' עמוד ב'. והרשב"א והר"ן תרצו שאם נאמר שמה שמנה הכתוב בשני זה דווקא לשלמה המלך שעמד בניסן, למה הוא צריך לכתוב גם בחודש השני, דהיינו למניין החודשים, וגם בשני, דהיינו למלכות שלמה? הרי כיוון שכתב בחודש השני לידע באיזה חודש אנחנו עומדים, ובשנת ארבע למלכותו לידע באיזו שנה למלכותו אנחנו עומדים, שוב אין צריך לכתוב באיזה חודש עומדים למלכותו, שהרי ידוע לנו שהוא החודש השני למלכותו, כיוון שעמד בניסן. אלא על כוחך בא כתוב להשמיענו שגם לשאר המלכים מונים מניסן, והחודש השני למניין החודשים הוא גם החודש השני לשנות המלכים. דוחה הגמרא, מתקיף לה רבינה, הקשה רבינה על רבי אלעזר, והאם השמה נאמר שהמילה בשני היינו ביום שני בחודש, וכוונת הפסוק ששלמה המלך התחיל לבנות את בית המקדש בבית לחודש אייר, ביום השני לחודש אייר. משיבה הגמרא, אי אפשר לומר כן, דאם כן שני בחודש בהדיה וכתיב בי. היה כתוב אומר בפירוש שני בחודש, כמו שמצינו בכמה מקומות שכתוב בפסוק באחד לחודש או בעשור לחודש. חוזרת הגמרא ומקשה, ואימה אולי בשני היינו בשני בשבת, ביום שני לימי השבוע. דוחה הגמרא ואומרת שמחמת שני טעמים אין לומר כן, חדה דלא אשכחן שני בשבת דכתיב, לא מצאנו שיזכיר הכתוב את היום בשבוע, ועל מה שנאמר בפרשת בראשית, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני וכן בשאר הימים, תרצים בתלמוד הירושלמי שאין למידים מבריאתו של עולם. בתוספות בדיבור המתחיל שני מסבירים את תירוץ הירושלמי, ששם אין הכוונה יום שני לשבת, אלא שאז היה יום שני לבריאתו של עולם. ואילו הריטב"א מבאר את כוונת התלמוד הירושלמי, שבבריאת העולם לא שייך למנות חודש או שנה, ולכן מנה כתוב את ימי השבת. אז אם כן, אי אפשר לומר שהכוונה בפסוק בספר דברי הימים ליום שני לימי השבוע, חד הדבר אחד, כי לא מצינו שיזכיר הכתוב את היום בשבוע, ועוד מקיש שני בטרה, מקיש את בשני האחרון לשני כמה, למילה שני שמופיעה בתחילת הפסוק בחודש השני. מה שני כמה? מה השני הראשון מפורש שהוא חודש שני? אף שני בטרה, השני השני, פירושו חודש שני. ראינו שאייר מלבד שהוא החודש השני למניין החודשים, הוא גם החודש השני לחודש שממנו מתחילים למנות שנות המלכים, כמו שהוכיח רבי אלעזר. מביאה הגמרא ברייתא מוכיחה שראש השנה למלכים הוא באחד בניסן מהפסוקים שהובאו להיל. תניא כבתי דה רב יוחנן. שנינו בברייתא כדברי רבי יוחנן. ואין כוונת הגמרא שבברייתא זו שנינו שלו כרבי אלעזר, שהרי גם דרשת רבי אלעזר הובאה בסוף הברייתא. כך תוספות בדיבור המתחיל, תניא כבתי דה רב יוחנן. אם כן נאמר בברייתא מניין שאין מונים להם למלכים אלא מניסן, שנאמר בספר מלכים א' פרק ו' פסוק א', והיא ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל. וכשהו שוותה מלכות שלמה ליציאת מצרים. מה יציאת מצרים אנו מונים מניסן? אף מלכות שלמה מונים מניסן. והמקור של יציאת מצרים מונים מניסן, דכתיב בספר במדבר פרק ל"ג פסוק ל"ח, והיה על אהרון הכהן אלור הר על פי השם. וכתיב נאמר בספר דברים פרק א' פסוק ג', והיא ב-40 שנה ב-12 חודש. וכתיב בספר דברים פרק א' פסוק ד', אחרי הקוטו את סיחון. ואומר בספר במדבר פרק כ"א פסוק א', וישמע הכנעני. ואומר בספר במדבר בפרק כ' פסוק כ"ט, ויראו כל העדה כי גבה אהרון. ראינו שתוכחת משה הייתה לאחר שמת סיחון, וסיחון בא להילחם עם ישראל אחר שמת אהרון, הרי שמיתת אהרון בחודש אב קדמה לתוכחת משה בחודש שבט. וממה שהפסוק העוסק במיתת אהרון שהייתה באב קורא לשנה היא שנת ה-40, והפסוק העוסק בתוכחת משה בתחילת ספר דברים שהייתה בשבט אחר שמת אהרון גם כן קורא לשנת ה-40, משמע שראש השנה למניין השנים ליציאת מצרים אינו בין חודש אב לחודש שבט שאחריו. ואומר, נאמר בספר שמות פרק מ' פסוק י' ז', והיא בחודש הראשון בשנה השנית הוקם המשכן. ואומר בספר במדבר פרק י' פסוק י' א', והיא בשנה השנית בחודש השני נעלה הענן. וממה שהפסוק העוסק בהקמת המשכן שהיה בניסן קורא לשנה שנית ליציאת מצרים, והפסוק העוסק בהסתלקות הענן שהיה באייר שאחריו גם כן קורא לשנה שנית, משמע שראש השנה ליציאת מצרים אינו בחודש אייר, כי אם זה היה בחודש אייר נמצא שהסתלקות הענן לאחר הקמת המשכן היה בשנה השלישית ליציאת מצרים ולא בשנה השנית. ואומר, נאמר בספר שמות פרק י"ט פסוק א', בחודש השלישי לצאת בני ישראל, הרי שראש השנה ליציאת מצרים אינו בסיוון, שאילו היה בסיוון היה צריך לכתוב בפסוק בשנה השנית, שהרי בסיוון התחילה שנה שנייה. ואומר, והכתוב אומר בפירוש שראש השנה למלכים הוא בניסן, שכך כתוב בספר דברי הימים ב' פרק ג' פסוק ב', ויחל לבנות בחודש השני בשני, והיינו שאייר הוא החודש השני לחודש שממנו מתחילים למנות שנות המלכים, שהוא ניסן. והפסוק הזה בספר דברי הימים זה דרשתו של רבי אלעזר, והברייתא הביאה גם את הפסוקים שמהם למד רבי יוחנן שמונים למלכים מחודש ניסן, כיוון שהראיה מפסוק זה לבד יש לדחות שרק לשלמה מונים מניסן, כיוון שעמד בניסן, הומלך בניסן. ולכן הוכיחה הברייתא על עניין שאר המלכים ממה שהקישה כתוב מלכות שלמה ליציאת מצרים לומר שלשניהם לעולם מונים מניסן. ככה תוספות בדיבור המתחיל תניא כבתי דה רבי יוחנן. התורה אבן ביאר שהגמרא הביאה את כל הפסוקים שמהם דרש רבי יוחנן שמונים למלכים מניסן, ולא הביאה רק את הפסוק של רבי אלעזר שממנו לומדים שמונים לשלמה מניסן, ואת הפסוק שבו הוקשה מלכות שלמה ליציאת מצרים לומר שלכל המלכים מונים מניסן, כיוון שפסוקים אלו הם דברי נביאים, וכל מה שיכול להוכיח מפסוקים של תורה זה עדיף. שנינו במשנה שאחד בניסן ראש השנה למלכים, מבאר את הגמרא באילו מלכים מדובר. אמר רב חיסדא, לא שנו במשנתנו שפתחה את מסכת ראש השנה שאחד בניסן הוא ראש השנה למלכים אלא למלכי ישראל, אבל למלכי אומות העולם מאחד בתשרי מנינן, מונים מאחד בתשרי, והטעם של מלכי אומות העולם מונים מתשרי כדי לחלק ביניהם לבין מלכי ישראל, ולכן למלכי ישראל שאפשר לתלות את מלכותם ביציאת מצרים שאז יצאנו מעבדות לחירות מונים מניסן, ולמלכי אומות העולם שאי אפשר לתלות כן מונים מתשרי שבו נברא העולם. כך לשיטת רב לזר לקמן בדף י' עמוד ב', או מפני שאז הוא יום הדין לכל יושבי תבל וגם מלכי האומות נידונים בו, אומר הריטב"א. אז אמר רב חיסדא, לא שנו, לא נאמר במשנתנו שאחד בניסן הוא ראש השנה למלכים אלא למלכי ישראל, אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינן, שנאמר בתחילת ספר נחמיה, דברי נחמיה בן חכליה ויהי בחודש כסלו שנת 20, ומביא שם את דברי חנני חברו על מצב היהודים שנשארו בירושלים, כפי שהגמרא תביא לקמן בדף ג' עמוד ב'. וכתיב אחר כך בדברי נחמיה, נאמר למלך פרס את הדברים ששמע מחנני, ויהי בחודש ניסן שנת 20 לארתחשסתא. מוכיח רב חיסדא, מי דקאי ממה שהפסוק הראשון עוסק בכסלו וקרילי וקורא לו שנת 20, וקייב, הפסוק שבפרק שאחריו עוסק בניסן, וקרילי גם כן קורא לו שנת 20. מכלל, משמע מזה דראש השנה למלכי אומות העולם, לאו בניסנו. שאילו היה ראש השנה בניסן, היה כתוב בפרק השני צריך לומר שנת 21. וכיוון שראש השנה למלכי אומות העולם אינו בניסן, מסתבר שזה בתשרי שהוא ראש השנה לכמה עניינים. ואומר הרן, לאל כשאמרה הגמרא שראש השנה למלכים אינו בתשרי אלא בניסן, שאלה הגמרא מדוע לא נאמר שהוא בתמוז או בשאר החודשים? לפי שניסן אינו ראש השנה לשום עניין, ואף לרגלים אינו אלא ב-15 בניסן, פסח, ולא בראש חודש ניסן. אבל כאן פשוט לגמרא שכיוון שראש השנה למלכי אומות העולם אינו בניסן, יש לומר שהוא בתשרי שהוא ראש השנה לכמה עניינים. דוחה הגמרא את ההוכחה של רב חיסדא. בישלמה יח, מובן מה שאמרנו שהפסוק השני העוסק בחודש ניסן מדבר בשנת 20. למלכות ארתחשסתא, שכן הפסוק מפרש בשנת 20 לארתחשסתא. אלא היה הפסוק הראשון העוסק בחודש כסלף שנאמר בו שנת 20 סתם, ממאי דשנת 20 לארתחשסתא הוא. דילמה שמה הפסוק מדבר בשנת 20 למניין האחרינה למאורה אחרו. תרץ את הגמרא בדף ג' עמוד ב', אמר רב פאפה, לומדים שנת 20, שנת 20 לגזירה שווה. שנת 20 שכתוב בה שהיא למניין ארתחשסתא, בספר נחמיה פרק ב' פסוק א', מלמדת על שנת 20, שאין כתוב בה לאיזה מניין היא. הפסוק הפותח את ספר נחמיה, מה הטעם כמו שם בפסוק השני מפורש המניין הוא לארתחשסתא, אף כאן בפסוק הראשון המניין הוא לארתחשסתא. ויהיה הגמרא קושייה נוספת על ההוכחה של רב חיסדא, וממאי דמעשה דכסלף קדים, ומניין שהמעשה שאמר חנני לנחמיה שהיה בכסלב היה קודם למעשה שאמר נחמיה למלך שהיה בניסן, דילמה מעשה דניסן קדים, שמה המעשה שהיה בניסן קדם למעשה שהיה בכסלב, והפסוקים לא נכתבו על הסדר, שאין מוקדם ומאוחר בתורה. ואם כן, שוב אפשר לומר שניסן הוא ראש השנה גם למלכי אומות העולם, ולא כמו שאמר רב חיסדא. משיבה הגמרא, לא סל כדאי תך, לא יעלה בדעתך לומר כן, דתניה שנינו בברייתא. אותם דברים שאמר חנני לנחמיה בכסלב, אמרה נחמיה אחר כך למלך בניסן. וכהקדמה לדברי הגמרא, נפרט בקיצור סדר המאורעות כפי שסדרום אספתי חכמים. בהקדמה למסכת, בשנת ג' אלפים, שין למתחת לבריאת העולם, נחרב בית המקדש הראשון. בשנת ג' אלפים שין פייטט, נסתיימה מלכות בבל כשנהרג בלשצר המלך ותחתיו מלך דריה ושמדי בן החשברוש, וזה לא החשברוש בעלה של אסתר המלכה שהיה כמה שנים אחר כך. מלכותו נמשכה שנה אחת, וכשמת בשנת ג' אלפים שין צדי, מלך חתנו כורש הפרסי על פרס, בבל ומדי. בשנה הראשונה למלכותו נתן כורש ליהודים רשות לבנות את בית המקדש, ומסר להם את כלי המקדש שהבינו בוחד נצר לבבל, כששרף את בית המקדש. אז עלו אנשי כנסת הגדולה ובראשם, זרובבל נכדו של יוחניה מלך יהודה ואימו, עוד ארבע ריבו אנשים נשים וטף מישראל, ובנו את המזבח בירושלים והקריבו עליו קורבנות. וכשבנו את יסוד בית המקדש, כתבו אויבי היהודים שבארץ ישראל מכתב למלך כורש שיפסיק את הבניין, כי היהודים רוצים למרוד בו, ובאמת עשה כן, והפסיק את הבניין. מלכות כורש נמשכה 3 שנים, ואחריו מלך אחשוורוש 14 שנה. בשנת 3 למולכו עשה סעודה בשושן, ובשנת 12 למלכותו היה נס פורים. אחריו מלך בנו דריאבש הפרסי, וכפי שיבואר לקמן בגמרא, שדריאבש הפרסי נקרא גם כורש וגם ארתחשסתא. הוא היה בנה של אסתר המלכה. ובשנה השנית למלכותו, שהוא 18 שנים לאחר פקודת כורש הראשונה לבנות את בית המקדש, בכ"ד אלול שנת ג' אלפים תף ח' אחר תום 70 שנה לחורבן הבית הראשון, החלו לבנות את בית המקדש השני. וכששאלו הגויים מה הם עושים, הם ענו שהם בונים על פי הרשות של כורש הראשון, ושלחו הגויים לדריאבש וכורש השני, שיחקור אם אמתו שנתן להם כורש הראשון רשות, ואכן נמצא מכתבו של המלך כורש הראשון, לבנות את בית המקדש, וגם באיזה אופן לבנותו. ושלח דריאבש לשרים שלו שבירושלים שיתנו לישראל כל מה שהם צריכים לבניין בית המקדש והקורבנות. ובג' באדר, שנת ג' אלפים תף י' ב', בשנה השישית למלכות דריאבש, סיימו לבנותו. וב-14 בניסן שאחר כך הקריבו את התמיד בפעם הראשונה אחר חורבן הבית הראשון, ושנה אחרי כן ב-1 בניסן יצא עזרא מבבל ונטל עמו איגרת מהמלך לגזברי המלך שבארץ ישראל שיסייעו לו. בחודש אב הגיע לארץ ישראל, ובשנת 20 לדריה ושאלה נחמיה לירושלים ובנה את חומת העיר, ואחר 12 שנים חזר לבבל. בשנת ג' אלפים תף מבית עמד אלכסנדר מוקדון, שהיה המלך הראשון למלכות יוון, ולקח את המלכות מדריה ושמלך פרס, ונגמרה מלכות פרס לאחר 52 שנים שמלכו. כאמור, אלו הם קיצור סדר המאורעות בתולדות עם ישראל. אז אם כן אומרת הגמרא, על השאלה, השם המעשה שהיה בניסן קדם למעשה שהיה בכסלו, הפסוקים לא נכתבו על הסדר. אם כן, שוב אפשר לומר שניסן הוא ראש השנה גם למלכי אומות העולם, ולא כמו שאמר רב חסדא, ישיבה הגמרא לא סל כדאי תך, לא יעלה בדעתך לומר כן. נאמר בברייתא אותם הדברים שאמר חנני לנחמיה בכסלו, אמרן נחמיה אחר כך למלך בניסן. ומבאר את הברייתא, דברים שאמר חנני לנחמיה בכסלו, הם מה שנאמר בספר נחמיה פרק א' פסוקים א' עד ג'. דברי נחמיה בן חחליה והיא בחודש כסלו שנת 20, וכפי שנתבאר בגמרא לעיל, היינו שנת 20 לארתחשסתא, והוא דריווש בנו של אחשוורוש, ואני הייתי בשושן הבירה, שהוא מקום מושב המלך. ויבוא חנני אחד מהחי, מחבריי, הוא ואנשים מיהודה, וישלם על היהודים מהפליטה אשר נשארו בירושלים מן השבי, שלא הוגלו לבבל. ועל העיר ירושלים, ויאמרו לי הנשארים אשר נשארו מן השבי, שם במדינה, ברעה גדולה ובחרפה, לפי שהגויים בוזזים ושוללים אותם, וחומת ירושלים מפורצת, ושעריה ניצטו באש. היהודים שעלו מבבל בנו בשנה השישית למלכותו של ארתחשסתא רק את בית המקדש ולא את חומות העיר ושעריה, ועכשיו בשנת 20 למלכותו ביקש נחמיה לבנות אף את חומת העיר ושעריה. והדברים שאמרה נחמיה למלך בניסן הם מה שנאמר שם בספר נחמיה פרק ב' פסוקים א' עד ו', והיא בחודש ניסן שנת 20 לארתחשסתא המלך, יין לפניו, דהיינו אביהו יין לתת לפני המלך, והישא את היין ואתנה למלך. נחמיה היה שר המשקים, וכך היה מן הגם שהמביא יין למלך אינו נותן בעצמו את היין למלך, אלא שר המשקים נותנו למלך. ולא הייתי רע לפניו, ואני לא הייתי רגיל להיות עומד לפניו בפנים זועפים ורעים, כי אם שמח וטוב לב, עכשיו עמדתי לפניו כשפניי זועפים ורעים בגלל השמועה ששמעתי על ירושלים. ויאמר לי המלך, מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה? אין זה כי אם רוע לב שאתה רוצה להמיתני בסם המוות ששמת בחוס היין, ופניך זעמים כדרך הרוצח כאשר ירצח. והמהרש"א ביאר, על פי האמור בתלמוד הירושלמי במסכת קידושין, שקודם שנתן המלך את היין היה צריך לטעום ממנו כדי שלא יחשדו שהטיל סם המוות בכוס, והתירו לו חכמים לשתות מיין של גויים, וכששמע נחמיה בשורות רעות מירושלים הזיר עצמו מן היין. ומה שאמר נחמיה לא הייתי רע לפניו, היינו שהייתי רגיל לשתות יין לפני המלך, כי שותה יין נקרא לב טוב. כלשון הפסוק במגילת אסתר, כטוב לב המלך ביין, וההיפוך הוא לב רע. לכן שאלו המלך, מדוע פניך רעים? דהיינו שאינך שותה מן היין. והירא הרבה מאוד שלא יעליל עליי המלך עלילה זו, ואומר למלך, המלך לעולם יחיה. כלומר, הוא בירך את המלך שיחיה לעולם, שכן הוא מדרך המוסר לברך את המלך בתחילת הדברים. מדוע לא יערו פניי? למה שלא יהיו לו פנים רעים על אשר העיר ירושלים שבית קברות אבותיי חריבה ושעריה הוקלו, נשרפו וקלו באש? ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש? איזה דבר תבקש ממני ואעשה לך? והתפלל אל אלוקי השמיים, ואת עומדי לפני המלך התפללתי אל אלוקי השמיים שימלא שאלתי ובקשתי. ואומר למלך, אם על המלך טוב, אם ייטב עבדך לפניך, ואם אני טוב ומקובל ואהוב לפניך, אינני מבקש אשר תשלחני אל יהודה, שתיתן לי רשות לעלות לירושלים, אל עיר קברות אבותיי ואבננה. ויאמר לי המלך, והשגל יושבת אצלו, ובשעה שדיבר אליי הייתה אשתו המלכה יושבת אצלו, עד מתי יהיה מהלכך, מתי תלך לירושלים ומתי תשוב, ויתב לפני המלך וישלחני ויתנה לו זמן, מתי אחזור אליו. ומבואר שדברי נחמיה למלך בחודש ניסן היו אותם הדברים שסיפר לו חנני בחודש כסלו, ומוכח מהברייתא שהמעשה שהיה בניסן היה לאחר המעשה שהיה בכסלו, ושניהם היו בשנת 20 למלך ארתחשסתא, ובהכרח שראש השנה למלכי אומות העולם אינו בניסן, הוא כדברי רב חסדא. וגם ממשמעות הפסוקים יש להוכיח שנחמיה אמר למלך את מה ששמע מחנני, ואף הברייתא עצמה למדה כך מהכתובים, ולא הובא הברייתא אלא לתוספת ראיה, כך אומר הרשש. מיטיב רב יוסף, הקשה רב יוסף על רב חסדא שאמר שלמלכי אומות העולם מונים מתשרי. נאמר בפסוק בעניין תחילת בניין בית המקדש השני בספר חגי פרק א' פסוק ט"ו, ביום 24 לחודש בשישי, בחודש השישי דהיינו אלול, בשנת 2 לדריווש, בכתיב פסוק שאחריו בניין נבואת חגי לזרזם במלאכת הבניין נאמר, בשביעי בחודש השביעי בתשרי, ב-21 לחודש, היה דבר השם ביד חגי הנביא למור. ואם יתאבים אכן ראש השנה למלכי אומות העולם ובתשרי, בשביעי בשנת 3 מבעלי, היה צריך הפסוק לומר בשביעי בשנת 3, אבל אם עדיין הוא בשנה השינית, אין צורך לכתוב זאת, כיוון שכבר כתב בפסוק הקודם שמדובר כאן בשנה השנית. תרץ את הגמרא, אמר רבי אבא, הוא כורש מלך כשר היה. כלומר על שם שהיה כשר כראו כורש ושמו מעיד עליו. לפיכך מנו לו את מניין השנים כמלכי ישראל שמונים להם מניסן ולא מתישרי, אבל לשאר מלכי אומות העולם מונים מתישרי. מתקיף לרב יוסף, הקשה רב יוסף על תירוצו של רבי אבאו, חד הקושייה אחד אם כן שמנו לדריווש מניסן כשוקרא יעדדה. סותרים הכתובים זה את זה, דכתיב נאמר על בניין בית המקדש השני בספר עזרא פרק ו' פסוק ט' ו' ושייצי ביתה דנה עד יום תלת על ירח אדר די אישנת שט למלכות דריווש מלכה. פירוש המילים של הפסוק, ונשלם בניית בית זה ביום השלישי לחודש אדר בשנה השישית לדריווש המלך, ותניה שנינו בברייתא באותו זמן לשנה הבאה לעזרא מבבל וגלותו אמו. בניין בית המקדש נגמר בג' באדר ועזרא עלה מבבל באחד בניסן. והברייתא מבארת שעזרא לא עלה בניסן מיד לאחר שנגמר הבית אלא בשנה הבאה, שכן יש להוכיח מהכתובים שעליית עזרא הייתה בשנה הבאה לאחר גמר הבניין. ומה ששנינו בברייתא באותו זמן לשנה הבאה היינו לפי שניסן הוא סמוך לאדר. וכתיב נאמר ויבוא עזרא לירושלים בחודש החמישי, חודש אב. עזרא עלה מבבל בחד בניסן והתעכב בדרך עד חודש אב, אומר התוסות במסכת איריכין בדף י"ג עמוד א', דיבור המתחיל אותו, היא שנת השביעית למלך. בפסוק הקודם מבואר שהכוונה למלך ארתחשסתא, והיינו דריווש כמבואר לאלן. ואם איתה, אם אכן נכונים דברי רבי אבאו שמונים לדריווש מניסן, שנת השמינית מבעלי. היה צריך הפסוק לומר, היא שנת השמינית למלך, שהרי חודש אדר שבו נשלמה בניית המקדש, היה בשנה השישית, ובניסן הסמוך לו החלה השנה השביעית, ובניסן שאחריו שעלה עזרא מבבל החלה השנה השמינית, וחודש אב שאחר כך הוא בשנה השמינית. ועוד קשה על דברי רבי אבאו מדמי, האם יש לדמות מה שאמר שכורש מלך כשר היה לפסוקים שנאמרו בחגי בניין בניין בית המקדש? אתם שם דברי רבי אבאו נאמרו על כורש, אך כאן בפסוקים שנאמרו בחגי שמוכח מהם שראש השנה אינו בחודש תשרי, מדובר על המלך דריווש. מיישבת הגמרא את הקושייה השנייה, תנא נאמר בברייתא הוא כורש הוא דריווש, שאף דריווש שמלך אחר אחשוורוש נתקנה בשם כורש כשמו של המלך שמלך קודם אחשוורוש, והוא גם אותו שנקרא ארתחשסתא, שאותו מלך היה, ונקרא כורש על שם שמלך כשר היה, ונקרא ארתחשסתא על שם מלכותו, שכל מלכי פרס נקראו כך, כשם שכל מלכי מצרים נקראו פרו, ומה שמו אמיתי דריווש שמו. אומרת הגמרא מכל מקום עדיין קשיא, קושייה הראשונה של רב יוסף, שהרי הכתובים סותרים, שבספר חגי משמע שמנו לדריווש מניסן, ואילו בספר עזרא משמע שמנו לדריווש מתשרי. תרץ את הגמרא, אמר רבי יצחק לא קשיא. כאן בספר חגי שמשמע שמנו לדריווש מניסן מדובר קודם שיחמיץ, קודם שנתקלקל ונעשה רשע. הגמרא תספר לכמן בדף ד' עמוד א' במה החמיץ ונעשה רשע, ולכן מנו לו כמלכי ישראל שמונים להם מניסן, וכאן בספר עזרא שמנו לו מתשרי מדובר לאחר שיחמיץ ונעשה רשע, ולכן מנו לו כשאר מלכי אומות העולם מתשרי, שכשעלה עזרא מבבל כבר החמיץ. ולכן גם בפסוקים שבנחמיה נמנו שנותיו מתשרי כפי שהביא רב חיסדא. מתקיף לרב כהנא, הקשה רב כהנא על תירוצו של רב יצחק, ומי החמיץ? האם התקלקל דריווש כשעלה עזרא? והכתיב באיגרת ששלח דריווש ביד עזרא למושלי היהודים ביהודה, כשבנו את בית המקדש, בספר עזרא פרק ו' פסוק ט', נאמר, ומה חשכן ובני תורין ודיכרין ואימרין לאלבן לאלקה שמיה, חינטין מלך חמר ומשך, כמאמר כהניה דבי ירושלים, לאבה מתייאב להום, יום ביום די לא שלו. פירוש הפסוק, ומה שצריכים בני בקר ואילים וכבשים, חיטים, מלח, יין ושמן, לעלות לאלוקי השמיים, כאשר יאמרו הכהנים אשר בירושלים, יהיה נתון להם בכל יום ויום בלא דיחוי. ומכאן נראה שמלך כשר היה, שרי סייע להחזיק את בית המקדש. תרץ את הגמרא, אמר לו רבי יצחק לרב כהנא, רבי, מתונח ממעשה אחת, כלומר אדרה, במקום שהבאת להקשות עליי, משם יש להביא ראיה לדבריי שיחמיץ. שרי בהמשך האיגרת של דריווש מה כתוב? שהוא נותן את כל הדברים האמורים, די להון, מהקריבין ניחוכין לאלוקה שמאיה, ומצלין לחיי מלכה ובנוי, כדי שיהיו מקריבים קורבנות, לנחת רוח לאלוקי השמיים, ויהיו מתפללים על חיי המלך ובניו, הרי מוכח שלא עשה כן, אלא להנאתו כדי שיתפללו עליו. ומכאן שיחמיץ, שאילו היה נשאר בקשרותו, היה נותן לשם שמיים. רואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף ג' במסכת ראש השנה, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום החזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, וישמע הכנעני והילחם בישראל, מה שמע ומה סבר? שאלה שנייה, מה היה שמו של הכנעני וכיצד עוד היה נקרא ומדוע? שאלה שלישית, ויחל לבנות בחודש השני בשני בשנת ארבע למלכותו, מה הכוונה בשני? ומה נלמד מכך? שאלה רביעית, מדוע אין לבאר שכוונה לשני בשבת, דהיינו יום שני בשבוע, כפי שמצאנו במה שכתוב, הירב היבוקר, יום שני, התשובה בתוספות. שאלה חמישית, מתי הוא ראש השנה למלכי ישראל ומתי הוא למלכי אקום? והשאלה האחרונה, ממתי מנו לקורש המלך ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הגדולה היום הזה בדפינו היומי דף ג' במסכת ראש השנה וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום שלישי פעמיים כי טוב וב בחשבן תפשין פי ב' אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום רביעי זין במר חשבן תפשין פי ב' ונלמד דף ד' במסכת ראש השנה ומהלילה בארץ ישראל שואלים ותן טל ומטר בברכת השנים. והלילה, יום היורצה את יום האילולה של רבי יהודה מאיר בן רבי יעקב שמשון שפירה, זצל מלובלין, מייסד המפעל המופלא, המפעל הדף היומי. זכותו הגדולה תגן עלינו, משפחת לומדי הדף היומי וכל בית ישראל. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. ממקור הברכה, חלכם לא ראית חי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חורף טוב מלא בריות גופה ונהורה מעליה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.